שלושה שיודעים.
איזה כיף להיות כאן באולפן, שלושה שיודעים, כאן תרבות. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות וגם לצופי וצופות ערוץ כאן 11. בוקר טוב, ערב טוב למי שמאזין בשידור החוזר. אנחנו ברשת כאן תרבות 104.9, גם ב-105.3, וכאמור בשעה הקרובה נהיה גם בכאן 11 בערוץ שלנו. אנחנו נלווה איתכם את השעתיים של הבוקר למאזיני כאן תרבות בתוכנית קדושה באומנות. זה יהיה הנושא שלנו הפעם. אני גיל מרקוביץ', לשמחתי איתי כאן באולפן, יושבת רותי דירקטור, עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות, אז רותי, אנחנו ביחד ננסה להבין כנראה מה זה אומנות עכשווית.
ננסה.
כל ההיבטים שלה, מכל הכיוונים, יש באמת הרבה דברים שקורים בתחום הזה, הרבה יצירה. אולי שמעתם ושמענו על חלק מהמושגים, אם זה וידאו ארט, אם זה אומנות של פרפורמנס, מיצג, אז יהיה לנו הרבה על מה לדבר, נדבר גם על אומנות מגויסת. יהיו איתנו אנשים נוספים וטובים בשעתיים האלה, בין היתר פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות. אנחנו נדבר גם איתו על יצירות, אבל בעיקר מהכיוון של שינוי אקלים. יהיו איתנו טל וייס, ויספר לנו מה קורה בעולם מחזות הזמר. אז ככה, בואו נתחיל. רותי, אני ככה אשמח אם באמת נסביר למאזינים ולמאזינות, וגם לי, מה בעצם עושה עוצרת? איך, מה התפקיד היומיומי ממש? איך זה נראה?
וואו. קודם כל, זה באמת מושג יחסית חדש, למרות שהעיסוק באוצרות קיים כבר כמה מאות שנים, למרות שהוא עובר גלגולים כל הזמן. מעצם המילה עוצר, אפשר להבין שבמקור הכוונה הייתה למישהו ששומר על עוצר המלך.
איזה יופי.
עוצר אומנות של מישהו.
זו גישה טובה להתבונן על אומנות.
כן.
להתייחס לאומנות.
אבל בעצם היום עוצרים בייחוד עסוקים מלבד לצד שמירה על אוסף, בין אם זה אוסף של מוזיאון או אוסף של מוסד אחר, בגיבוש תערוכות ובגיבוש דרך להתבונן באומנות.
כן.
ואומנות עכשווית זה משהו שנגזר מתוך האומנות המודרנית. יש הבחנה בין אומנות מודרנית, שהיא חלק מתקופה של אומנות מודרנית, שמתחילה נגיד במאה ה-19 איפשהו.
אוקיי.
ואומנות עכשווית זה משהו שהוא זז עם הזמן, כי הרי עכשיו כל הזמן משתנה.
נכון, רציתי, באמת אנחנו אולי נדבר על זה, מתי שמים, איפה שמים את הגבול, את הקו, מתי אומרים, אוקיי, זה כבר עבר, ועכשיו העכשווי הוא משהו שונה.
אין לזה תשובה חד משמעית.
כן.
ובאמת השאלה היא תמיד כמה עכשיו הוא העכשיו. אני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, כשעובדים במוזיאונים, במוסדות, נוטים לדבר על 30 שנה כטווח זמן של העכשווי.
אז מעכשיו, 30 שנה אחורה, עדיין עכשיו קונטמפררי, עכשווי.
כן, וכמובן עוד 10 שנים, מה ששנות ה-90 כבר יחשבו לאומנות מודרנית בעצם.
כן.
אבל זה מאוד נזיל, אין לזה ממש חוקים. נגיד, את יכולה להגיד שכל עוד אומן חי הוא אומן עכשווי.
אבל ממשיך ליצור.
הוא ממשיך ליצור. מצד שני, האם אומנים בני 80 עדיין עושים אומנות עכשווית? זה כל מיני שאלות שאין להם ממש פתרון, אבל זה לא ממש משנה. אנחנו מדברים על אומנות של התקופה, של הזמן שלנו,
כן.
אומנות של העכשיו.
רותי, תרשי לי לקנה, נשמע שבתפקיד שלך את לומדת המון על הדרך. כלומר, כל פעם כשאת צריכה להציג איזושהי תערוכה אחרת, לכל אומן יש את הכיוון שלו, את ההתעסקות שלו, אז את ממש צריכה ככה ללמוד גם על התחום, גם על המדיה, על המדיום, על איך האומן או האומנית האלה בוחרים להציג את הביטוי שלהם. זה נשמע נכון. שאת כל הזמן בלמידה, זה כיף.
זה נכון, ואני באמת חושבת שאוצרות היום היא אחד המקצועות המרתקים ביותר. הם מרתקים מפני שזה מקצוע בהתהוות, הוא מגדיר את עצמו, וכמו שהאומנות משתנה כל הזמן, האומנות העכשווית היא כל הזמן בסימן שינוי, אז גם האוצרות צריכה להגדיר את עצמה ואת טווח הפעילות שלה על הדרך באמת. כן. אז זה באמת אחד העיסוקים המרתקים, אני מודה.
זה כיף שמי שיושבת כאן ואומרת שהיא מאוד אוהבת את העבודה שלה, בעצם. אנחנו נמשיך ואנחנו צוללות הפעם אל תוך האומנות העכשווית, אל באמת כמה אפשרויות שאולי הקהל מאזינים שלנו גם יצא לו לראות ולהכיר. ואנחנו נתחיל מוידאו ארט. אז מה זה המדיום הזה?
אז קודם כל, אם דיברנו מקודם שאומנות עכשווית מתבדלת מאומנות מודרנית, בין השאר היא מתבדלת במדיומים חדשים שנכנסו לתוך עולם האומנות.
כן.
ווידאו ארט הוא אחד מהם, שהתחיל אי שם בשנות ה-60, 70, כמשהו מאוד אלטרנטיבי, שולי.
כן.
היה בשימוש של אומנים מערביים, בדרך כלל בייחוד באירופה או בארצות הברית, שהשתמשו במצלמה החדשה הזאת שצצה, מצלמת הוידאו, ועשו כל מיני ניסיונות. זה היה ממש עיסוק אקספרימנטלי, שכמעט לא הוצג, ואם הוצג אז בגלריות מאוד מסוימות, בגלריות שמראש לקחו על עצמן משהו ניסיוני וחדש ואבנגרדי. וגם חלק מהעניין של העיסוק בווידאו היה לצאת כנגד צורות האומנות הישנות, המסורתיות.
שמה היו דאז?
ציור,
אוקיי.
פיסול, ואפילו צילום. צילום כבר התחיל במאה ה-19, ולאט לאט נכנס לתוך עולם האומנות, למרות
אז הסטילס כבר הם ראו את זה כמסורתי?
כן. למרות שמחוץ לעולם האומנות, מחוץ לליבה של עולם האומנות, לקח זמן גם עד שהצילום הפך ל... מדיום לגיטימי של עולם האומנות, ולא לאיזה בן חורג.
שהאומנות מכירה בו.
כן.
אוקיי.
אבל בתוך עולם האומנות התחיל גם איזה אי נחת משוק האומנות, מהאומנות הממוסדת, שהופכת בסופו של דבר למוצר עובר לסוחר, ואומנים ניסו לחפש דבר חדש, דבר אלטרנטיבי, שעוקף את צורות האומנות המסורתיות, אבל גם את צורות השיווק המסורתיות. ואז אמרו, הם מייצרים משהו שהוא לא אובייקט עובר לסוחר, מציגים אותו על מוניטורים בתוך טלוויזיות שמנמנות מהסוג שהיה פעם שמונח על הרצפה.
כן.
מצלמים את עצמם, את החבר שלהם בבית, בסטודיו. הכל נראה מאוד ראשוני, אוונגרדי, ונדמה היה שלעולם המדיום הזה לא יוכל להפוך להיות למשהו שהמעמד שלו דומה למעמד של ציור או פיסול.
כן. בתקופה הזו, הקולנוע בינתיים פורח?
הקולנוע מתקיים לצידו, כן. למרות שגם מעניין שבשנות ה-60 מתחיל הקולנוע העצמאי, האמריקאי.
כן.
זאת אומרת, זה הסוף של מה שנקרא העידן הקולנוע ההוליוודי הקלאסי. Mm-hmm. ובאמת וידאו צומח מצד אחד מתוך האומנות, צד שני מתוך הקולנוע, כי זאת שפה של קולנוע.
ועדיין יש שם איזה ניסיון להתנגד למה שקורה בעולם הקולנוע.
בוודאי. הניסיון הוא להתנגד לעולמות של שני ההורים. אם הוידאו נולד מתוך ההורים אומנות ווידאו, אז הוא מנסה לפעול כנגדם, כנגד שני האבות ההוריים האלה. אבל היום אני מדברת מקץ בסך הכל 20, 30, 40 שנה, הוידאו עבר מהלך עצום. זאת אומרת, כבר אי אפשר לדמיין היום את עולם האומנות ללא וידאו. אם פעם, את יודעת, כל אומן היה עובר, נגיד, בהכשרה המקצועית שלו, דרך רישום. היום אני חושבת שהרישום החדש זה וידאו.
באמת?
אין סטודנט לאומנות שלא מתנסה בוידאו.
מה את אומרת?
כן, ואני חושבת שאין אומן שלא מתנסה בוידאו. זה ממש כלי בסיסי, הוא גם מאוד קל. תחשבי, היום את יכולה גם במצלמה שבטלפון שלך לעשות בעצם וידאו.
אין גם על זה הרבה ביקורת? כלומר, אנשים שנגיד צילום זו המומחיות שלהם, צילום בווידאו, לא אומרים, טוב, נו, מה זה הקשקוש הזה שאני מעלה עם האייפון שלי? אני יכולה, צריך לדעת זוויות, צריך לדעת כיוונים, יש הרבה מסרים שאפשר להעביר דרך תנועות מצלמה, דרך תאורה, שזה סיפור מאוד גדול בקולנוע. האם הם לא ככה יוצאים קצת בתרעומת כנגד הז'אנר הזה של הווידאו ארט, שאולי באמת, כמו שאת אומרת, הוא ככה יותר נגיש בזכות הפלאפונים שיש לכולם?
זה חלק מהמשבר שחווים אנשים מעולם האומנות שמתעסקים גם בצילום וגם בווידאו. זה הקלות הבלתי נסבלת של האפשרות לייצר דימויים מאוד יפים, כי כולנו יכולים לייצר דימויים מאוד יפים עם הטכנולוגיות האלה. זה מעמיד את עולם האומנות במשבר מאוד קשה, בייחוד את אלה שמתעסקים בטכנולוגיות.
כן.
בהחלט. אז גם הצילום במשבר, וצילום מתמשך כבר כמה עשורים, הייתי אומרת, אבל אם אנחנו מדברים על וידאו, אז אחת הדרכים של אומני וידאו להתגבר על המשבר הזה, או להתעמת, לעמוד מולו, היא או לקחת כיוון עוד יותר אקספרימנטלי, הכי מחוספס, הכי רף, הכי לא עשוי, ולעשות את הוידאו שברור שאת במצלמה הביתית שלה, במצלמת הטלפון שלך, תעשי אותו יותר טוב.
כן.
או לקחת כיוון אחר, סופר קולנועי.
פאר האסתטיקה.
עם טכנולוגיה משובחת, עם צילום מושקע, עם שחקנים מקצועיים. מה שפעם, לפני 40 שנה, אומני הוידאו הראשונים, כמו ביל ויולה, ברוס נאומן, צילמו את עצמם, את החברים שלהם, את החברה שלהם, בסטודיו. הכל היה מאוד ביתי, מאוד כן. ידני, מאוד ראשוני, בלי כסף. היום עבודות הוידאו הן עבודות מאוד מושקעות. את יכולה לראות את זה אפילו כשאת רואה עבודת וידאו מוצגת בגלריה או במוזיאון, את יכולה לראות בסוף את רשימת הקרדיטים. לא הייתה מביישת שום סרט קולנוע הוליוודי. זה כן. שינוי מאוד גדול. וההפקות הן גדולות, הן מקצועיות, הן רוויות תקציב, ואז גם אופני הצוגה משתנים, כי אי אפשר יותר להציג סרט כזה, על איזה מוניטור מסכן.
כן, שמנמן, כמו שתיארנו אותו מקודם, כן, על הרצפה.
על הרצפה. זה כבר הקרנות שדורשות מקרנים משובחים, ומערכות סאונד, ומערכות בידוד. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אני מתעכבת דווקא על משהו שנשמע טכני, אבל הוא מאוד עקרוני לתוך עולם האומנות.
כן.
אני חייבת לומר שהוא גם מאוד עקרוני למעשה האוצרות. זה משהו שאת לא יכולה אולי לדמיין שתתעסקי בו, כשאת... ניגשת לעולם האוצרות, אבל מאוד, זה מאוד מחייב להתעסק בעניינים טכניים של איך מציגים את הדברים האלה. כן. כי יש להם דרישות מאוד ספציפיות.
זה הופך אפילו למורכב יותר, כשכמו שאמרת מקודם, יש אומנים שמשלבים את הדברים, כל מיני מדיומים ביחד, אז יש אומנים שגם אולי מציגים את הוידאו ארט וגם צורות אחרות, אז... מעניין אותי בכלל גם ההתייחסות לאיך מניחים את הדברים האלה במרחב, וגם האם זה משלב למשל את המיצגים, את האמנות של המיצגים, שגם תופסת מקום באמנות העכשווית.
אז באמת, וידאו ומיצג זה שני מדיומים שכמעט צמחו יחד. הם הרבה פעמים גם תלויים אחד בשני. Mm-hmm. כי הוידאום הראשונים היו לא פעם תיעוד של מיצגים. אז ממש הרבה פעמים אי אפשר להפריד בין וידאו למיצג.
הבנתי.
באופן אישי, אלה שני התחומים שאותי הכי מעניינים היום.
כן.
הם הכי מעניינים אותי גם כי הם עברו שינוי עצום, באמת בטווח של 30-40 שנה. הם התחילו כמדיומים שוליים, אלטרנטיביים, בקושי מוכרים לקהל הרחב, והפכו להיות למדיומים מרכזיים בעולם האומנות. ומה שאותי הכי מעניין היום, מכיוון שאני היום במוזיאון, אני במוזיאון תל אביב, הכי מעניין אותי זה לראות איך המדיומים החדשים האלה משתלבים בתוך פרקטיקה של מוזיאון. איך המוזיאון מתעסק איתם. פרפורמנס, או בעברית זה נקרא מיצג, עם
כן,
גימל,
כן.
להבדיל ממיצב עם בית, שזה תרגום של אינסטליישן.
אוקיי.
זה שני מושגים שונים. אבל אם נשתמש בכל זאת במושג הלועזי פרפורמנס, שהוא יותר קל, זה סוג אמנות שמערב מציגים חיים, פרפורמרים חיים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הוידאו אמרנו נולד מתוך קולנוע ואמנות, הייתי אומרת שהפרפורמנס נולד מתוך עולם התיאטרון או משחק.
ואיך הוא שונה ממנו? איך הוא שונה? איך הוא לא נראה בסופו של דבר כמו מופע מחול, כמו הצגת התיאטרון באמת?
אז קודם כל, שוב, הגבולות מאוד נזילים, וקשה לשים ממש את ההבדלים ואת ההפרדות. אבל פרפורמנס באופן כללי הוא נראה כמו איזשהו מופע שיכול להתגלם בכל מיני צורות. הוא קורה בתוך מוזיאון, אבל לא בהכרח, או בתוך גלריה. הוא יכול גם להיות בתוך מרחב ציבורי, mm-hmm. אבל הוא מראש מגדיר את עצמו כמיצג ולא כמופע תיאטרון. זה לא מופע שמתרחש מול קהל שיושב באולם ורואה מופע, אלא ההקשר שלו, אופני הצוגה שלו, אופני ההופעה שלו, הם אחרים, והם לוקחים בחשבון חלל מוזיאלים או חלל אומנותי. ושוב, ההתמודדות של עולם האומנות עם ההכלה של פרפורמנס היא מרתקת.
כן. אני מניחה שזה מייצר המון שיתופי פעולה. בין סוגות שונות של אומנות, פתאום אומני רישום או ציור אולי מתעסקים גם במחול, ואיך התנועה, סתם אני עכשיו ככה שולפת מהשרבול, איך התנועה של המחול או של הגוף יכולים להגיד משהו על תנועת הציור והמכחול. אני מניחה שיש כל מיני שילובים מעניינים שאומנים עושים וצריכים ככה לקבל ביטוי במוזיאון. זה גם מן הסתם משנה לחלוטין את האופן שבו עוצר או עוצרת חושבים איך להכיל בתוך מוסד המוזיאון את היצירה.
אני יכולה לתת לך דוגמה מהעבודה שלי במוזיאון.
אני אשמח.
לפני כשנתיים עשיתי תערוכת פרפורמנס של גוף פרפורמנס שנקרא תנועה ציבורית.
כן.
גוף פרפורמנס ישראלי, שהתערוכה ערכה 6 שבועות, ובעצם היא הייתה מורכבת משורה של מופעים שהתרחשו בשעות מסוימות, לקבוצות של 25 איש שנרשמו מראש. כל מופע כזה ערך כ-50 דקות, ורק האנשים שנרשמו לקבוצה הזאת, למופע הזה, חוו את הפרפורמנס מההתחלה עד הסוף.
כן.
זו תפיסה אחרת לגמרי של מה זה להיות במוזיאון, של מה זה צופה מוזיאלי. כל המוזיאון היה צריך להיערך מחדש כדי להכיל
כן.
את הפרפורמנס הזה. או לאחרונה, לא מזמן, עשיתי תערוכת פרפורמנס לנועה מנבר, שהוא בכלל איש שבא מעולם המוזיקה, והפרפורמנס כולו היה מופעי שירה שהתרחשו לאורך זמן במוזיאון. כלומר, התרחשו לאורך 8 חודשים.
במקום סטטי או שהם
במקומות עברו? במקומות שונים, כל פעם במקום אחר, כל פעם קבוצה אחרת של זמרים שעובדים עם נועה מנבר, הופיעו במקום אחר, כן. שרו במקום אחר, שבעצם האובייקט שהצגנו במוזיאון היה הקול האנושי. הקול האנושי היה האובייקט המוזיאלי במקרה הזה.
כן.
אז ברור שאנחנו צריכים לחשוב, להערך מחדש כדי להכיל את הדבר הזה. אבל כאמור, זה גם הדבר המרתק.
נכון, ברור, זה האתגר.
זה האתגר.
והצטרף אלינו לשיחה פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל. יואב, אתה כאן בשביל לשוחח על מה ש... ככה מאחד בין הנושא של השיחה שלנו היום בתחום האמנות לבין מה שאתה עושה וחוקר שינוי אקלים. היי יואב.
היי, בוקר טוב גיל, שלום לרותי.
שלום.
שלום, שלום. אז אנחנו אתה ככה העלית לתשומת ליבי שיש אומנים, 10 במספר, שהחליטו להנגיש את הנתונים של שינויי האקלים, משום שהם לא כל כך נגישים לציבור הרחב, ואולי כדאי ואולי אפשר דרך אומנות להנגיש את הנתונים האלה ולהעלות את המודעות לכל מיני סוגים של שינויי אקלים. אז אני אשמח קצת לשמוע בתור התחלה, למה בכלל הם לא נגישים הנתונים שאתם אוספים שם בזיעה גדולה באקדמיה?
כן, זה שאלה טובה מאוד. אני חושב שגרפים ומפות ואנומליות טמפרטורה, כל הדברים האלה שהם לחם חוקנו, ואני מראה אותם בהרצאות וגם בשיעורים בבינתחומי, they can reach so far, כמו שאומרים. אתה יכול להבין עד איזשהו גבול מה זה אומר כשהגרף ממשיך לעלות והטמפרטורה עולה, או אתה מתאר לך את שטח כיפות הקרח, ואתה מצייר כל מיני סרטוטים על לגבי מפות גיאוגרפיות. אז אנשים מבינים את זה, אבל אני חושב שהכוח של האומנות, בייחוד של 10 האמנים האלה, זה לקחת קונספטים שלכאורה נראים מופשטים, למרות שהם מאוד מאוד קונקרטיים, ולתת להם אימג' חזותי חזק.
כן.
זאת אומרת, כשאתה מדבר על נסיגת קרחונים או על הפשרת אנטרקטיקה, מה זה אומר? איך זה נראה? אז אמנם יש כמה סרטונים קטנים ביוטיוב, ויש גם תוכניות טלוויזיה, אבל אני חושב שהכוח של יצירת האמנות, בייחוד אלה הציורים המופלאים האלה, זה להנגיש מידע מדעי בצורה שמספר את הסיפור בשוט אחד, כמו שאומרים.
כן. אז באמת, ככה במשפט, איזה נתונים חשוב שנדע, יואב?
למשל, ההפשרה של כיפות הקרח, אם נסתכל על הציור של זריה פורמן, אז היא מציירת את אנטרקטיקה ואת כיפת הקרח הצפונית ואת הקרחונים.
העצומים.
זה נראה אמיתי ומדהים.
כן.
ואתה חושב על זה, כאילו אתה נמצא ממש ממש קרוב לזה, אתה יכול להרגיש את הצינה הנושבת מהקרח שלאט לאט מפשיר.
כן, זה משהו שלא עולה כולנו יוצא לראות במהלך החיים את הקרחונים האדירים האלה.
זה נכון, לרוב האנשים לא יוצא לראות, אם כי מתפתחת עכשיו סוג של תיירות אקסטרים של אנשים שנוסעים לראות את זה לפני שזה ייעלם, כי כן. זה סוג של משהו בסכנת הכחדה. טוב, אני קצת מפריז, אבל אל תוך המאה ה-21, זה אחד הוקטורים שהכי מטרידים אותנו, והוא ההפשרה המואצת גם בגרינלנד, גם באיסלנד, וגם באנטארקטיקה, וכמובן כיפת הקרח הצפונית. אני לקחתי נתונים מהבוקר, השנה תהיה כנראה שנת השיא מבחינת הקוטן של כיפת הקרח הצפוני בסוף הקיץ.
זה נתונים מאוד מדחדכים, יואב.
כן, 30% פחות משנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת.
וואו.
המון קרח נעלם.
אז זריה בהקשר הזה אומרת על הציור שלה שהיא מנסה לחגוג את מה שעדיין ישנו, ולתת לצופים ולצופות באומנות שלה את התחושה שעדיין אפשר לעשות משהו כדי להגן על כדור הארץ שמאפשר את הקיום שלנו. ככה היא חובה את היצירה שלה, את המטרה.
כן, היא רוצה להציע תקווה בציור הזה.
כן.
אני דרך האספקלריה של מדען שמסתכל על קרח, אני לא רואה הרבה תקווה למען האמת. זה משהו שמאוד מאוד מטריד, כי זה מטריס נגדנו, תראו מה אתם עושים, הציור הזה.
כן. אז זהו, אז יש באמת עוד אומן שאנחנו בחרנו לדבר עליו שמתעסק גם בהקשר הזה של הפשרה של קרחונים, אם אני לא טועה, וזה ג'סטין גוארילה.
כן, נכון. גואריגליה, מה שהוא עשה, והציור שלו באמת נראה משהו אבסטרקטי לגמרי,
כן.
עם גווני שחור ולבן, שקשה לי להבין מה רואים.
נכון.
הוא לקח תצלומי אוויר ממשימה של נאסה, שבוצעה ב-2015, ופשוט לקח את זה ועשה מין קולאז' כזה, או צירוף, אני לא יודע איך אומרים את המונח באומנות, אבל זה נראה כמו משהו אבסטרקטי לגמרי, שלא כל כך קשור לחוויה של התמוטטות כיפות הקרח. וזה מאוד יפה, כן? אתה רואה משהו שאתה לא מבין מה אתה רואה, ואז הוא מספר לך, למעשה, זה צילום מקרוב, עם תבלית על הבד של הציור. זאת אומרת, הוא לא הסתפק בדו-מימד, אלא לקח והבליט את המשטחים של הקרח, כך שזה נראה כמו משהו תלת-ממדי מקרוב, של איזשהו מקטע בכיפת קרח בצפון אנטרקטיקה, לראות איך זה נראה.
הייתה לו הזדמנות לעבוד עם נאסה בהקשר הזה, לא?
נכון, הוא הצטרף לטיסות במבצע שנקרא Ice Bridge, שנאסה עשתה. הוא הצטרף כצלם עצמאי לטיסות שהיו בגובה נמוך ממטוסים מעל הקרח, צילם את זה, וכמו שאמרתי, הוא לקח את התמונות התלת-ממדיות, ועשה מהם מעין תבלית
טופוגרפיה, כן.
כן, נכון. בדיוק.
מדליק. אז זה באמת עוד בהקשר של ההפשרה. רגע נגלוש אל תוך הים, ואז נחזור שוב לעניין אחר, אבל יש אומנית נוספת שקוראים לה קורטני מדיסון, והיא
כן,
מתעסקת בצדפות.
קורטני מדיסון, היא עשתה דבר מופלא, ואני חושב רב עוצמה. אנחנו כולנו יודעים כמה יפהפיות הן שוניות האלמוגים,
כן.
מה רב המגוון הביולוגי והצבעוניות שלהן, הסימביוזה המופלאה הזאת בין דגים לבין השוניות עצמן, ולמעשה מה שאנחנו יודעים זה שבעשור האחרון ובשנים האחרונות ממש ביתר סט ניכרת תופעה גדולה של אלבנת אלמוגים, מה שנקרא coral bleaching, וזה אומר שהשונית גוססת ומתה עקב עליית הטמפרטורה של מי האוקיינוסים וגם עלייה של החומציות של המים עקב המסע מוגברת של עודפי ה-CO2 שנמצאים באוויר.
כן.
כן, הערת הזרה, עודפי ה-CO2 שנמצאים באוויר, הם תוצאה של מדיניות האנרגיה שרוב מדינות העולם עושות, עקב שריפת דלקים מאובנים. עכשיו, מה שמטיסון עשתה, היא עשתה מין קולאז' ענק על הקיר, שמראה איך דברים צבעוניים במרכז, פשוט falling apart, הולכים ומתפרקים.
נכון.
והופכים להיות לבנים ודהויים.
נכון, חבריים. כן. הם גם מתרחקים נכון. אחד מהשני, בעוד שהחלקים הצבעוניים ככה קרובים ומאוד חיים, ואפשר להרגיש את האקוסיסטם שמניב שם את החיים, לאט לאט ככל שהאלמוגים שהיא מציירת הולכים ונעשים לבנים, הם גם מתרחקים זה מזה, וכאילו זה קצת, לי זה עשה אסוציאציה מחיים למוות.
נכון, את צודק, זה בדיוק מה שזה התכוון להשיג, היא עשה את זה מקרמיקה, ואגב, היא השאירה את טביעות אצבעותיה וטביעות ידיה על גבי הקרמיקה, כדי לתת איזושהי תחושה של ישירות של האומנות למי שצופה בה.
כן.
ואת ממש הגדרת את זה נכון. אני חושב שזה, אגב, חוויה שצוללנים רבים, בייחוד ב-Great Barrier Reef באוסטרליה, אבל גם בשוניות בקריבים ובמקומות אחרים בדרום מזרח אסיה, רואים את ההיעלמות הדרגתית, נשארת איזושהי ליבה פועמת, צבעונית וחיה, אבל השוליים כבר מתרחקים, הופכים לבנים, אפרפרים כן. ומתים.
יואב, אתה יודע שבאילת יש חוקרים וחוקרות שמתעסקים בהחייאה של שוניות אלמוגים על ידי זה שהם שוטלים אלמוגים, כמובן בהתאם לסביבה, והם לא עושים את זה ככה כלאחר יד, והם מצליחים להחיות הרבה פעמים כל מיני סימביוזות שקיימות בשונית, וממש ככה לא לוותר על על התהליך הזה, וגם אומרים שאולי בישראל נמצאים אלמוגים שיוכלו להציל את התופעה הזו של, להציל שוניות אחרות מהתופעה הזו של הלבנה. נכון? למה זה? כי אצלנו יש טמפרטורה יותר גבוהה איכשהו?
אני חושב ששמורת האלמוגים באילת, ולמעשה כל ים סוף, הוא מעין איזשהו שלוחה של האוקיינוס ההודי, שהיא מבודדת במידה מסוימת מההשפעות האקלימיות הגלובליות. אז איכשהו נוצרה פה מין שמורה כזאת מקומית, שאין בה שינויים גדולים מדי, ולכן האלמוגים צריכים לסגשג,
כן.
ולהתאים את עצמם לשינויים האיטיים, שאולי עוד לא מורגשים אפילו אצלנו, לעומת מקומות אחרים שבהם בסקאלה גדולה התגובה היא הרבה יותר מהירה, ולכן באמת יש סיכוי, ואולי תקווה אפילו, שהשמורה שלנו באילת תשמש מקור להחייאתן של שמורות עתידיות. שוב, יש להביא בחשבון שהתנאים שיהיו במקומות האלה של השוניות שנפגעו, זה יהיה קשה להביא לשם מינים של אלמוגים, כי דרוש תהליך התאמה והחלמה, זה יכול לקחת עשרות שנים. שונית זה דבר שנבנה לאורך שנים, מאות אם לא אלפי שנים, ונהרס תוך שנתיים-שלוש.
כן. אני רוצה שנייה לשאול אותך, רותי, האם באמת מה שיואב תיאר לגבי היצירה של קורטני מדיסון, שהשאירה את טביעות האצבע שלה ככה בעדינות, אבל השאירה על היצירה, האם זה משהו שאפשר לזהות היום ביצירה, לנסות לייצר משהו שכן רואים את המעורבות של היוצר, ולא נשאר לבד, עצמאי, נקי ממי שיצר את זה, אלא באמת ככה רואים את הסימנים כדי לתת את הביטוי, להגיד הנה האדם כן קשור לנושא שהיצירה שלי מתעסקת בו, אז אל תפרידו את האחריות, כן? זה מה שלדעתי קורטני מנסה לעשות שם.
אפשר לראות דברים כאלה, אפשר, אבל גם בתוך האמנות צריך להיזהר מזה, אני חושבת, כי לפעמים סוג כזה של אומנות, אני לא יודעת על הדוגמאות הספציפיות האלה שאתם מדברים עליהם, אבל לפעמים דווקא אומנות כזאת נראית אומנות מגויסת.
שאנחנו נדבר על זה.
כן. ואז היא בשירות איזשהו רעיון, ובאמת לא תמיד יש לה מעמד מספיק מעניין כאומנות בפני עצמה. אבל גם זה דבר שהוא מאוד מורכב, אני אי אפשר להגיד עליו באופן חד, זה טוב, זה לא טוב. כן. לפעמים יכולה להיות אומנות מגויסת, אנחנו נגיד את זה במרכאות, שהיא כן מעניינת והיא כן טובה, וכן יש לה גם מקום כאומנות. ולפעמים את רואה אומנות שבאמת עושה שירות, יש לה מסר, מסר מילה קשה מאוד בענייני אומנות, מילה גסה מאוד.
כן.
אבל דווקא אומנות עם מסר יכולה להיות כישלון מאוד גדול כאומנות.
אז צריך לזכור שגם אם יש כאן איזה מסר, עדיין צריך לבחון את היצירה במושגים אומנותיים, ולראות אם היא עומדת במעמד הזה. יואב, נשארה לנו יצירה אחרונה של איב מושר, נכון?
כן, כן, זאת יצירה, האמת היא זאת אומנות שיוצאת החוצה, והיא לא תלויה על קיר או באיזשהו מוזיאון. מה שהוא עשה, מה שהיא עשתה, היא לקחה מכונה כזאת, העגלה שאיתה צובעים את הפסים
של הכביש,
על הכבישים, כן. והיא פשוט הסתובבה במנהטן, או בברוקלין זה היה.
בברוקלין.
וציירה את הקו שהוא יהיה ה-waterline, או ה-high-waterline, לאן תגיע שפת הים, או שפת המים, כאשר הקרחונים יפשירו ומפלס האוקיינוסים יעלה.
מדובר בקו באורך 112 קילומטרים. כן, זה חתיכת
כן.
קו.
70 מייל שהיא עשה מסביב לברוקלין. אגב, זה חזרו על זה בעוד מקומות, גם בפלורידה וגם באנגליה, נדמה לי בברייטון. וזה פשוט נותן תחושה לתושבים בצורה ממש ממש פשוטה, אבל חזקה להפליא, איפה הולכים להיות המים. איפה כן. הם היום, הם רואים את המים רחוקים מהם, כמה קילומטרים, והקו הלבן הזה מספר להם את ה-high water line. מה שאירוני במיוחד ביצירה של מושר, שעשתה אותה כן, לפני עשור כבר, זה שאחרי הוריקן סנדי, שפגע בחוף המזרחי של ארצות הברית, גם בין היתר בניו ג'רסי ובניו יורק, ה-high water line הפך מסתם קו לבאמת מקום פיזי שאליו המים הגיעו, בעקבות הסופה. זאת הייתה סופה חריגה בעוצמתה, נזקיה עד היום אגב, לא כולם טופלו,
כן.
והיא פשוט עשתה, אני לא יודע אם לקרוא לזה אומנות סביבתית או הנגשה.
אומנות במרחב הציבורי?
נכון, כן.
אנחנו נדבר גם על זה עם רותי.
הנגשה של קונספט של, את יודעת, במפות שאנחנו משתמשים ובגרפים שאני מראה בהרצאות או בין תחומי, אז אני אומר, הנה זה קו המים העתידי ב-2030, ב-2040, בתרחיש אקלימי כזה או אחר. ומה שמושר עשתה, היא פשוט לקחה את זה החוצה אל השטח, והראתה לאנשים בצורה מאוד מאוד פשוטה,
כן.
איפה הולכים להיות המים, ועכשיו תסתכלו על עצמכם, על הבניינים, על המכוניות, על הקולנוע שלכם, על השכונה שלכם, ותבינו מה הולך לקרות פה תוך 30-40 שנה.
מה יהיה בתוך, אולי קר פורה לשונית אלמוגים? מה יישאר בניין עם קולנוע? טוב, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל. הרבה הרבה תודה.
בשמחה, גיל, להתראות.
להתראות. רותי, אז באמת אנחנו נשוחח על אומנות במרחב הציבורי. יש כן שאלה מעניינת בהקשר הזה של אומנים שרוצים להשפיע על הציבור, אז ננסה ככה לדבר על זה ולראות אם יש לנו, אני לא יודעת אם יש נתונים, אם מישהו אוסף, אבל זאת שאלה מעניינת, האם הנה דוגמה לעשרה אומנים שרוצים להשפיע, ואנחנו לא יודעים ויודעות אם זה באמת קורה. אז נשמע השיר, נשמע את דיוויד בואי הפעם, מדבר על האהבה שלו לאנדי וורהול.
Cement fix, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver stream, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. You think about paint and you think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
אנחנו בענייני אומנות עכשווית, ואנחנו עכשיו באמת שואלות את השאלה בעקבות ככה הדברים שיואב אמר, פרופסור יואב יאיר אמר. אולי באמת השאלה, יש אומנים שאולי באמת חשוב, יש נושאים שחשובים להם והם רוצים ליצור לגביהם, אולי גם להשפיע, האם זה קורה? האם יש לנו יכולת להגיד, באמת יצירת אומנות עשתה איזה שינוי מאוד מאוד גדול בחשיבה, בתודעה הציבורית, ואז בשלב שהכי קשה להשפיע עליו גם בהתנהגות של אנשים?
וואו, אני חוששת שלא ממש.
כן.
אני לא מאמינה שלאומנות יש באמת כוח לשנות בעולם דברים.
את מנפצת לי ממש, מקודם דיברת על ביטוסים, את ממש מנפצת לי פה איזה מחשבה.
צר לי, אבל תחשבי על הציור שנחשב העבודה הפוליטית ביותר של המאה ה-20, הגרניקה של פיקאסו. פיקאסו צייר בעקבות הפצצת האוויר של חיל האוויר הגרמני ב-1937, שהפציץ את העיירה השלווה הספרדית גרניקה ו... זרה שם חורבן עצום, הוא צייר את הציור העצום שלו, גרניקה, רוחב של 7 מטר, ציור שהוצג בפריז קודם כל, אחר כך נדד ברחבי העולם, מיליוני אנשים ראו את הציור הזה.
כן.
מיליוני אנשים התרשמו ממנו, וראו את הזוועות שיכולות להיגרם מהפצצת אוויר מיותרת על אנשים חפים מפשע.
כן.
האם... זה שינה משהו בהתנהגות של העולם? האם זה גרם לפחות הרס אלימות? ברור שלא, זה,
כן.
זה לא יכול להיות. אבל כדי לא להיות פסימית לגמרי, אני אגיד...
כן, אני ממש יצאתי פה מדוקת, אוקיי?
שאולי לאומנות יש יכולת אולי לשנות באופן עדין משהו בתודעה. בתודעה של אנשים. כלומר, יש לה יכולת אולי לחלחל באופן שקט, עמוק, ובאיטיות, בהדרגתיות, לשנות משהו בתודעה.
כן.
אבל לעשות ממש שינויים בעולם, אין לה לאמנות תחמושת כזאת כבדה, והעולם הוא יותר מדי...
מעניין שהשתמשת בתחמושת כזו כן, כבדה, כדי להגיד ש... שזה הכלי שאולי לאומנות חסר, כדי אז, לייצר
כן.
שינוי.
מילה מיליטריסטית. מלחמה.
כן, בדיוק.
אז לא, אין לה כלים כאלה.
כן.
יש לה כלים אחרים הרבה יותר מעודנים, הרבה יותר מתוחכמים, ואז כמה ההשפעה שלהם מחלחלת הרבה יותר באיטיות.
אני כאופטימית חסרת תקנה כל הזמן חושבת לעצמי, טוב, האומנויות השונות, למשל, אני ספציפית גם כותבת על סוגה של אומנות המוזיקה, ואני אומרת לעצמי, זה הרי כל כך משפיע עליי, אני יכולה לשנות את מצב הרוח לחלוטין אם אני שומעת איזה שיר מוצלח או מוזיקה חדשה, ואני שואלת את עצמי אם ההשפעה הזו של שינוי מצב הרוח על כל אינדיבידואל ואינדיבידואלית שככה מצליחים להיות מושפעים ברמה שלהם, ברמה הביתית מה שנקרא, מאיזושהי סוגה אומנותית, האם זה לא כבר איזשהו שינוי שככל שיהיו יותר אנשים כאלה שמצב הרוח שלהם משתנה מעצבנות חסרת תקנה למשהו קצת יותר רגוע, מכיל, מאפשר במרחב הציבורי, במרחב של המפגש בינינו, האם זה לא כבר... השפעה מאוד מאוד גדולה על איך אנחנו מתנהגים ומתנהגות אחד כלפי השני, על מידת המיליטריזם ביום-יום. זה אני כאופטימית חסרת הקנה, הפילוסופים כתבו על זה, ניטשה ושופנאוור מתעסקים בזה, ואומרים שככה המוזיקה תפתור את הסבל הקיומי.
אבל שוב, את יודעת גם איזה סוג מוזיקה. לא כל סוג מוזיקה עובד אותו דבר על... כל האנשים.
נכון.
סוג מוזיקה שלך עושה נעים ונחמד, יכול להרגיז אנשים אחרים.
כן.
זה, אין לזה פתרון, אני לא הייתי תולה בזה יותר מדי תקוות.
עדיין בעידן שלנו יש איזו עוצרות אישית כזאת שאני יכולה לעשות לעצמי. עם המוזיקה למשל כן. זה נורא קל, אני ממש כן. בוחרת לעצמי את הפלייליסט. לא מסתמכת על אף עורך עורכת מוזיקלית שתבוא ותבחר.
זה בהחלט. זה ברמה האישית, ברמה נכון. האינדיבידואלית, אבל אם את רוצה להגיע למקבלי החלטות, לאנשים שגורמים לעולם שלנו להיראות כמו שהוא, אני הייתי יותר מפקפקת באפקטיביות של האומנות, לצערי.
אוקיי, אוקיי. אז המאזינים והמאזינות, כל אחד החליטו איזו עמדה לקחת, אולי איזה סוג של רצף. אני רוצה שנשוחח עכשיו על התוכנית סטטוס קופ שמשודרת בכאן תרבות 104.9, 105.3 בימי חמישי בשעה 3. ואיתנו על הקו, דוקטור מיכל חמולותם, מומחית בחדשנות רפואית, סגנית נשיא קרן המרכז הרפואי שיבה ומגישה את התוכנית סטטוס קופ. היי מיכל.
בוקר
אור, אז מה הפעם את מבשלת בתוכנית שלך?
היום יש לנו אחלה בישול. אני חייבת לספר לך שאחרי שאני צופה שכל הכירורגים יאבדו לאט לאט את פרנסתם לטובת הרובוטים.
וואו.
יותר, כן, כן, כן. שיעשו כירורגיה בלי, ושוב, כבר היום יש לנו רובוט שיודע, למשל, לתפור לולאות של מעי יותר טוב מאשר כירור.
לולאות של מעי אמרת?
כן, נגיד צריך לעשות הוצאה מקפה של מעי ולחבר את שתי הלולאות אחרי שהוציאו את המקטע הלא בריא, לחבר אותם, זאת השקה שלהם.
כן.
כבר היום יש רובוט שעושה את התוצאות יותר טובות מרוב הכירורגים. אבל חכי, זה לא הנושא. אז יש איום חדש על הכירורגים, וזה כירורגיה ללא סכין.
אוקיי, כירורגיה ללא סכין. מה זה אומר?
כירורגיה ללא סכין. לייזר? היום באמת אנחנו נשמע את פרופסור צבי סיימון, שהוא מנהל המכון לרדיותרפיה, מרכז הרפואי שיבא, שרדיותרפיה אמנם זה לא דבר חדש, כבר מעל 100 שנה אנחנו יודעים שהם משתמשים בהקרנות ככלי טיפולי בגידולים סרטניים. אבל אם פעם זה היה, את יודעת, הם ציירים בטוש על המטופל,
כן.
על האזור.
עם סימנים.
כן, בטוש, תביני את רמת הפרימיטיביות.
כן.
עם כל התופעות לוואי הקשות ש... שכולנו מכיר, כאילו שמענו כל מי שמכיר, או מעצמו, או מאדם יקר, ועם פגיעה בכל האיברים שמסתביב. אז היום יש לנו יכולת בזכות ההדמיה, לעשות הדמיה של תלת ממד של האיברים. זה היום ביישום, בייחוד בגידולים בהרמונית, בפרוסטטה, אבל יש גם התחלה בגידולי ריאות ספציפיים. ואז ההדמיה תלת ממד מאפשרת להשתמש ב... הקרנה סופר סופר מדויקת, הבן אדם מגיע, עובר את ההקרנה ויכול לקום בלי שום כאב, בלי שום סבל, לצאת לקולנוע, לצאת לעבודה.
מה?
הרבה פחות טיפולים, כן.
זה נשמע הזוי לחלוטין.
הזוי, נכון, כי מה שקורה, בגלל ההדמיה תלת ממד, אפילו, זה לא רק שזה מותאם ספציפית, בצורה ממוחשבת, לגודל הגידול, אלא הגידול יורד בגודלו לאורך הימים של הקרנות, אז גם משנים את ה... את הכיוונון של הקרנה, זה ממש תלת ממד ובתנועה, הרי בסופו של דבר הגוף שלנו כל הזמן זז, גם עם הנשימה, גם עם ההתמלות של שלפוחית השתן לדוגמה. בקיצור, זה תהליך סופר מדויק, כן, ואין בו שום סכינים, לא ציורים על הבטן, לא סכינים.
רגע, זה גם אומר משהו על האסתטיקה אחר כך של איך האור ייראה, צלקות, עניינים?
לא, כלום, אין, יש א', תופעות ללוואי, יורדות בצורה מאוד מאוד מהותית. אין פגיעה במתן שתן או בתפקוד המיני, שזה דברים שאת יכולה לדמיין שגברים עם סרטן הרמונית לא כל כך ססים אליהם.
כן.
והאמת היא, שורה תחתונה, אני רוצה להיות קצת פרובוקטיבית, הוא לא אמר את זה, אבל אני הבנתי. הסיפור הוא בסוף מי מאבחן. אם מאבחנים את זה הכירורגים, אז עדיין רוב הפעמים הם שולחים לניתוח. צריך שהציבור ידע שיש היום אפשרויות שלפחות בטיפולי הרמונית, שזה בלי סכין. לא רובוטיקה, הקרנה.
טוב, זה נשמע מרתק.
מאוד,
וזה,
מאוד.
וזה ראית. כבר קורה גם בארץ?
כן, זה קורה בארץ, זה קורה בשיבא, אני מניחה שבאולי בעוד מקומות. את יודעת איך קוראים לזה? זה נורא יפה. קוראים לזה ארט, אפרופו אומנות.
אני לא מאמינה.
ארט, כי זה אומנות, אבל זה ראשי כמות של אדפטיב רדיאשן תרפי. אומנות
אוקיי.
חדשה,
אז יש לזה הסבר. שמאפשרת
להדות, כן, הרופאים עוסקים פה באומנות, זה נורא יפה, לא?
זה יפה שכן, האמת שזה מעניין אותי לדעת מה לתחום האומנות יש להגיד על זה שבכל מקום, לכל דבר קוראים אומנות.
אומנות אני אהבתי את השם, באמת ככה, זה השם שהמציאו לזה, ארט.
מעולה.
אז
רופאים ורופאות, תהנו מההזדמנות שלכם לעשות אומנות, תעשו אותה בבקשה כמה שיותר מדויק עלינו, כי
בדיוק,
מה שנקרא דיני נפשות.
אם כבר אנחנו נועדנו לסבול, אז בלי סכין ומינימום סבל ומקסימום בריאות, הרי בסוף זה המטרה של כולנו.
כן, אז דוקטור מיכל חמולותם, אני ממש מודה לך על השיחה המעשירה הזו. אני אזכיר שאת מומחית בחדשנות רפואית, סגנית נשיא קרן במרכז הרפואי שיבא, ומגישה את התוכנית סטטוסקופ כאן אצלנו בכאן תרבות. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, יום נהדר.
להתראות. אז רותי, באמת זה מעניין אותי, כי אני שומעת את זה לא פעם ראשונה, וזה ככה חוזר על עצמו, שאנשים די בקלות משתמשים במילה אומנות, אומרים שהם עושים אומנות, כמו שאת אמרת, אומנות אומנות הרפואה, אומנות הניתוח, אומנות הבישול, אומנות... מה באמת בתור מי שעוסקת וגם פוגשת הרבה יוצרים ויוצרות, מה את חושבת על זה?
אז תראי, גם בעניין הזה זה לא חד משמעי.
כמו כל דבר.
כמו כל דבר. כי מצד אחד אני אומרת, איזה יופי, דמוקרטיזציה מוחלטת של מעשה האומנות. כולם יכולים להיות אומנים. וכאן אני נסמכת גם על אחד האומנים החשובים של המאה ה-20, בויס, יוזף בויס, אומן גרמני, שטען באופן פרובוקטיבי, כל אדם הוא אומן. ופתח פתח עצום ומסוכן ומסעיר לתפיסה שבאמת כל אחד ואחת מאיתנו, יש לו פוטנציאל להיות אומן.
כן,
זה לא אומר שאנחנו נממש את זה, אבל יש לנו פוטנציאל. אז זה מצד אחד באמת אופציה מסירה, דמוקרטיה מוחלטת.
כן.
מצד שני, כמובן, זה גם זילות של מעשה האומנות, כי אם כל אחד הוא אומן, אז מה המשמעות של זה?
נכון.
אני היום נוטה לחשוב שהדמוקרטיזציה היא מסוכנת. היא מסוכנת לאומנות.
אז מעניין אותי שמשתמשת במילה סכנה, אני אשמח להבין למה.
כי היא מוזילה את מעשה האומנות, וכבר אין כמעט הבחנה בין אומן מקצועי, שזה המקצוע שלו, שזאת ההכשרה שלו, שהוא מחויב לעולם האומנות, לבין כל מי שעושה אומנות, משתמש במילה אומנות,
כן.
דיברנו על זה, כל האמצעים היום נגישים, כולם יכולים לעשות הכל. זה מרדד, זה עשוי לרדד את מעשה האומנות. מצד שני, כן. אני גם לא רוצה להיות במצב של להיות זאת שקובעת, או זאת שאומרת, זה אומן וזה
זה
לא
אומן. כן, לסרטט
מסוכן.
את החיץ.
כן, להיות קובע הטעם, להיות בעלי הסמכות, אלה שעומדים כמו שומרי הסף ואומרים, זה כן וזה לא.
את חווה את זה, את הזילות הזאת, אולי בעוד תחומים? אולי זה לא ייחודי רק לאומנות? אנחנו אומרים על עצמנו אולי בקלות שאנחנו גם, לא יודעת, קופירייטרים, או עכשיו, עולם הפודקאסטים, אגב, זה עולם מעניין, עולם של תוכניות רדיו שהן נגישות ב-on demand, להזנה מתי שמתחשק, מה שנקרא. זה עולם בארצות הברית בעיקר, שהוא ממש פתוח לכולם. יש לך מיקרופון בבית, אפילו של המחשב. עכשיו, אפשר לדבר הרבה מאוד זמן על האם הם למדו פורמטים, האם הם יודעים איך להגיש, האם הם נשמעים בדיסטורשן, אין להם טכנאי באולפן שככה יבסט נכון את, את הקול ואת את השמע, מתי להכניס שיר, אם בכלל צריך שיר בפודקאסטים. אפשר להגיד את זה על הרבה דברים.
תראי, זה בכל התחומים. אפשר בקלות לעשות מוזיקה ולעשות סרטים ולצייר ולכתוב. תראי כמה יוצרים יש היום.
כן.
יש אינפלציה עצומה. של יוצרים בכל התחומים. ברמה האישית זה נהדר, לאנשים זה נפלא. הם מממשים את עצמם, הם יוצרים, הם, אני מניחה שמגשימים את, את עצמם. ברמה האישית
זה נהדר.
זה נהדר. אבל אם אני מתרחקת ומסתכלת על זה רגע מבחינת מה זה אומר לגבי האומנות עצמה, היצירה עצמה, זה כבר סיפור אחר.
כן. זה גם שואל את השאלה, מה קורה למוסד המוזיאון בכזה מצב?
נכון, המוזיאון מוצא את עצמו באמת בעמדה הזאת של שומר סף, של זה שעומד בשער ואומר, זה כן, זה לא.
ואנחנו, נשאר לנו עוד הרבה לחסות, אז בואי ננסה. באמת עם יואב יאיר דיברנו גם על איזושהי אומנות שהיא ככה תופסת מקום במרחב הציבורי, אם זה הקו הזה שסומן בברוקלין, לגבי איפה המים יגיעו, כשתהיה הצפה.
זה נשמע רעיון טוב אגב. זה נשמע את העבודה מעניינת.
נכון.
הקו הזה.
נכון, זו עבודה באמת מעניינת, וגם שהייתה כרוכה כנראה בהרבה עבודת מחקר, שזה גם משהו שכנראה אומנים עושים לא מעט.
נכון.
אז אמנות במרחב הציבורי, בואי ככה תתני כמה רפרנסים, דוגמאות שאני אדע מה לדמיין כשאנחנו מדברות על האמנות במרחב הציבורי, ואז נשאל את השאלה.
אז קודם כל זה לא עניין נחשבי, תחשבי על ערים אירופאיות. מאז ומתמיד היה שם איזה פסל ברונזה של מצבי על סוס,
כן.
או אובליסק באמצע הכיכר. זה לא משהו שאופייני רק לאמנות החשבית.
כן.
אבל האמנות החשבית, מכיוון שהיא כשלעצמה, מאתגרת יותר, אז היא מעוררת גם שאלות חדשות, כי לא תמיד הפסל או האובייקט שמונח בכיכר העיר, הוא בהכרח משהו שהציבור באמת אוהב.
זאת אומרת, אם בחר.
או בחר, כן. ואז נשאלת השאלה של מי המרחב הציבורי? מי אחראי על מה יהיה בו? יש דוגמה מאוד מפורסמת שהייתה בניו יורק בשנות ה-80, שאומן בשם ריצ'רד סרה, שנחשב לאחד הפסלים החשובים האמריקאים, התבקש על ידי קרן של פיסול סביבתי, להציב פסל בפדרל פלאזה בניו יורק, מקום מאוד מרכזי, והוא הציב פסל שנקרא קשת מוטה, וזה היה בעצם מבנה מתכת עצום שחצה את הכיכר וחסם אותה. וזאת כיכר שיש בה הרבה משרדים, אין שם מקומות, זה לא מקום של מגורים. ואנשים שעבדו שם, מהרגע שהפסל הוצב שם, טענו שתנאי חייהם הוראו. במקום לחצות את הכיכר וללכת ל... הם היו צריכים לעקוף. זה גרם להם לעיכובים, זה חסם את השמש, זה שינה את כל מה שהם היו רגילים לו, והם יצאו בתביעה נגד הקרן הזאת, הקרן הניו יורק, שהציבה את הפסל. התביעה הגיעה לבית המשפט, ונמשכה כמה שנים, ובסופו של דבר, הקרן נאלצה להסיר את פסל הפלדה המסיבי, המונומנטלי של ריצ'רד סרה.
מצאה לו מקום חדש?
זהו, שהקרן הציעה לאומן להציב את זה במקום אחר, הוא לא הסכים, הוא טען שהפסל הוא נעשה במיוחד לכיכר הזאת, והפסל לא הוצב מחדש, אבל זה סיפור שנחרט ב... תודעה של האומנות העכשווית, כי הוא הבהיר מה באמת הקונפליקט בין ציבור לבין מה שאנחנו קוראים פסל במרחב הציבורי. כן. הציבור יכול להגיד, לא, אני לא רוצה את הפסל הזה, הוא לא מתאים לי, הוא לא מה שאני רוצה לראות מול העיניים.
איך יכול להיות שהאומן שידע שהוא הולך ליצור למרחב ציבורי לא לקח בחשבון את הפעילות היומיומית שמתרחשת בכיכר?
חלק מהפיסול של ריצ'רד סרה זה... משהו שהוא מתגרה, שהוא פרובוקטיבי.
טוב, אבל זה 24/7 התגרות.
אוקיי, אז הנה, באמת זה היה גורלו. אנחנו גם מכירים מהארץ דוגמאות כאלה. והדוגמה המוכרת ביותר אולי, זה הפסל של קדישמן שנמצא בתל אביב, שנקרא התרוממות, אבל מוכר בשמו שלושת העיגולים. שנמצא לפני...
מה שנקרא, אנשים אומרים מה שהם רואים.
כן, אבל זה גם שם טוב שלושת העיגולים, כי זה שלושה עיגולים שתלויים על בלימה כבר משנות ה-70.
כן.
וכשקנישמן הציב את הפסל הזה, הוא נחשב לפסל היום ונורא, שאנשים חשבו שהוא מכוער, שהוא סתמי, שאין לו שום, שוב אני אשתמש במילה הגסה, מסר. כן. אנשים הרבה פעמים מחפשים... מסר באומנות, מסר שהוא יהיה פיגורטיבי, שהוא יהיה נרטיבי, שהוא יהיה מובן, וזה לא מה שהיה שם. שנים על העיגול התחתון היה כתוב בזבוז,
כן.
כאילו זה גם בזבוז של כספי ציבור.
ואולי גם של אבל... מקום.
של מקום, של, כן?
כן.
ועברו שנים, והיום אני חושבת שאנשים התאהבו בפסל הזה, אי אפשר היום לחשוב על תל אביב בלי שלושת העיגולים האלה.
אז איך יכול להיות שזה הפך לסמל? משנאה של הציבור.
כי אולי ציבור גם מתרגל קצת. דברים שברגע מסוים, בשנות ה-70, נחשבו זרים, עוינים. עם הזמן, האסתטיקה החדשה הזאת כן. הופכת להיות יותר מוכרת, יותר מתקבלת. אז כן, אומנות כן יכולה לשנות לפחות במה שקשור באסתטיקה, במושגים של אסתטיקה.
כן. מבחינת המרחב הציבורי בהקשר הזה, זה משנה שהציבור מגיב ב... זאת אומרת, יש... אני אשאל שאלה שמנסה ככה להסתכל על התמונה מהמקום של האוצר דווקא, ומי שבוחרת לשים את הפסל, להניח אותו ככה במרכז. יש מטרה מלבד הדקורציה, הקישוט של המרחב, והאם המטרה הזו מספיק טובה כדי להילחם במרכאות בדעה הציבורית כלפי הפסל?
זאת באמת שאלה. כל אלה שאלות לגמרי לגיטימיות, שברגע שמציבים אמנות במרחב הציבורי, מטעם מי זה, למען מי זה, זה שאלות מאוד עקרוניות. ואם אנחנו מדברים על שלושת העיגולים של קדישמן, תחשבי על כל סדרות רוטשילד.
כן.
שלאורכן פזורים פסלים.
נכון.
בעיניי זה מרחב ציבורי מרתק. יש פסלים יותר אהובים, יש פסלים יותר חידתיים, יש פסלים שאני בטוחה שאנשים גם שגרים שם בסביבה עוברים על פניהם ולא מזהים אותם בכלל כפסל, וגם זה בסדר.
כן.
אבל זה חלק ממה שעיר נותנת, עיר גדולה, עיר שמכבדת עצמה, עיר נותנת לאזרחיה ולתייריה. גם יצירות אומנות שיש להם נוכחות כזאת או אחרת, יותר מסורתית או יותר מאתגרת בעיר.
כן. זה מעניין, כי דיברנו על זה בהקשרים של, של קישוט, ואני שואלת את עצמי...
גם מילה גסה בתחום האומנות.
בדיוק, בדיוק, גם מילה גסה, ואני שואלת את עצמי, אם אנשים לא חווים את זה כאיזה משהו שהם ככה מייפה, או גורם להם לחשוב ביום-יום, אז האם רק האקט של ההנחה מייצר את השיח? אולי רק כשאני בתקופה בה הניחו את הפסל הזה, אז נוצר השיח סביב הפסל והדברים שלו, הקשר שלו במרחב הציבורי, ואחר כך זה כבר מתפייד, כן, דואך.
או שלא, או שהוא מקבל איזה, הוא מקבל את הפטינה של הזמן, אבל השיח גם משתנה עם הזמן, הנה, כמו במקרה של ההתרוממות של קדישמן,
כן.
או הפסל, האנדרטה של טומארקין באמצע כיכר רבין, שזה גם פסל שהוא הוצב בעקבות מכרז ציבורי, כמובן, רק ועדות ציבוריות יכולות להחליט על מה יהיה במרחב הציבורי.
כן.
והוועדה שקיבלה על עצמה להציב את הפסל הזה, היא בעצמה לא הייתה חד משמעית לגבי הפסל. האם זה מה שצריך? האם זאת האנדרטה לזכר השואה והתקומה שצריכה להיות בתל אביב? כן. הייתה שנאה מאוד גדולה כלפי ה... פסל הזה.
כי היא נראית אפלה, כי...
כי זה נראה לא מספיק מעורר רגש. זאת הייתה הטענה. אז אנדרטה לזכר השואה צריכה להיות משהו שמעורר רגש, שמעורר אמפתיה, וקדישמן הציב שם בעצם מין פירמידה הפוכה, משהו שנראה, גם השתמשו במילה מכוער אגב, שנראה גם מכוער וגם מנוכר, לא מעורר רגש. זאת אומרת, גם המושגים האלה, אבל עוברים שינוי עם הזמן.
למרות שאת גילית לי, לפני שפתחנו את המיקרופון, שאם את מסתכלת על היצירה מבפנים, האמצע מהליבה שלה, אז דווקא יש שם הרבה...
פתוחה לשמיים.
כן, היא פתוחה לשמיים, ואולי זו הזדמנות יותר מרגשת לחוות את היצירה.
נכון, והיא ממש מזמנת איזה מין רגע של התייחדות כזאת, בתוך הכיכר הגדולה, באמצע העיר. אז פסלי חוצות מאפשרים... חשיבה מחדש של העיר, אני חושבת.
כן.
והיא דרך מעניינת גם לאנשים, גם לתושבי העיר, ובוודאי לאנשים שבאים מבחוץ, לראות את העיר דרך איזה פרספקטיבה אחרת.
מעולה, אז המאזינים והמאזינות שלנו מוזמנים להתבונן סביבם, לראות איזה פסל עם פספסובה.
וללכת לאורך סדרות רוטשילד, או לאורך הים, יש כל מיני צירים, בייחוד בתל אביב, לא הרבה ערים מקדישות בכלל, אבל בתל אביב ובירושלים יש תשומת לב רבה לפיסול, ואני חושבת שזה חלק ממה שהעיר נותנת לאנשיה.
מעולה, משאב. אנחנו נדבר עכשיו על ביאנלה. ולמה אני ככה נרגשת לקראת השיחה? משום ש... כל התחום הזה של איך מכירים אומנות חדשה, איך אפשר להיחשף למה שקורה בעולם, לא רק בזירה המקומית, כל השיחה הזאת מעניינת אותי ברמה האישית, כי זה באמת, א', חשוב לך לעבודה שלך בתור עוצרת, זה בטוח, אבל זה באמת מעניין איפה האנשים שבסופו של דבר יקבעו מה יוצג, איפה ואיך ועם מי ולצד מי, באיזה קונטקסט. קורה כנראה כל הדבר הזה בביאנלות. וזה לא משהו שבהכרח היה פעם, אולי זה נראה פעם אחרת. אז אני אשמח ככה להבין בכלל מה זה האירוע הזה, הכל כך מיוחד כן. וחגיגי.
אז קודם כל, הקיץ השנה זה ממש הקיץ שבו כל עולם האומנות נוסע.
כן.
והמקום העיקרי שאליו אנשים מכוונים זה הביאנלה בוונציה, שביאנלה זה קודם כל מושג באיטלקית, משהו שקורה פעם בשנתיים. והביאנלה של ונציה התחילה ב-1895, סוף המאה ה-19.
אוקיי.
ומאז התקיימה כמעט ברציפות כל פעם מדי שנתיים, חוץ מהפסקות של מלחמות עולם ודברים כאלה. והשנה היא מתקיימת זו הפעם ה-57. זאת אומרת, זה באמת אירוע ותיק מאוד.
כן,
עם
כבר יש מסורת.
עם היסטוריה מרתקת. מאז צצו ביאנלות במקומות שונים בעולם. היום מדברים על כלמעלה מ-200 ביאנלות לאומנות עכשווית שמתקיימות ברחבי העולם. כלומר, בכל רגע נתון מתקיימות איזה 10 ביאנלות ברחבי העולם. זה פשוט הפך להיות לאירוע תיירותי, למין מנוף כלכלי.
אוקיי, זה פתוח גם לקהל הרחב.
זה לגמרי פתוח, גם הביאנלה בוונציה. את יכולה לנסוע עד, זה פתוח עד סוף נובמבר.
כן.
וראשי ערים בייחוד הבינו את הפוטנציאל הכלכלי של ביאנלות, וכל מיני ערים פותחות ביאנלות, לא כולן מחזיקות מעמד, גם אם הן קוראות לעצמן ביאנלות, לפעמים מתקיימות פעמיים, שלוש, ואחר כך קורסות.
כן.
גם בארץ היה ניסיון לעשות ביאנלות בירושלים, בתל אביב. זה
גם
לא
לאומנות עכשווית?
לאומנות עכשווית. זה התקיים כמה פעמים, אבל זה לא המשיך. צריך בשביל זה הרבה כסף, וצריך קהל בינלאומי שיגיע. אז הביאנלה בוונציה, שהיא כאמור הביאנלה המרכזית, הוותיקה והיוקרתית ביותר, היא בנויה על בסיס של ביטנים, ביטנים קבועים שיש למדינות שונות, באזור בוונציה, שנקרא כן. ג'רדיני, ושם ל-30 מדינות יש ביטן קבוע, שמשמש אותם אך ורק כדי להציג אומנות, וגם לנו, גם לישראל, באורך פלאי, ב-1952 הוקם ביטן ישראלי בוונציה, שכל מטרתו היא רק להציג אומנות.
אני חושבת שב-58 אפילו 58. גרפנו שם, לא, אבל ב-58, שזה כמה שנים מעטות אחר כך,
כן.
גרפנו שם הצלחה. הם לפעמים מחלקים פרסים ודברים
יש פרסים,
כאלה?
אבל הביטן הישראלי אף פעם לא זכה לא? בפרסי אריה הזהב או אריה הכסף שמחולקים.
אז עדיין יש לאן לשאוף.
לגמרי, כן. אבל באזור הזה של הג'רדיני יש מקום רק ל-30 ביטנים, ויש הרבה יותר מדינות, אז מדינות שאין להם מקום שם באזור הזה של הגנים, פשוט סוחרות מבנים, פלאצויים מדהימים וואו. ברחבי העיר, וככה הקהל שבא לראות את התערוכה בעצם משוטט ברחבי ונציה, בין ביטן לביטן, בין תערוכה לתערוכה.
וואו, ונצא שבלאו הכי כל כך צפופה, בטח נראה כן. שם כמו...
טוב, זה לא משנה, ועדיין את יודעת, כמויות התיירים האינסופיות שמגיעות לוונציה, החלק העיקרי שמהם בכלל לא מודע לקיומה של הביאנלה לאומנות.
באמת? מצליח ככה לתייר מבלי
להתעכל בביאנלה? הם באים לדברים אחרים, הם באים לאקדמיה, הם באים לראות את התעלות, הם לא באים לאומנות עכשווית, עדיין קהל של אומנות עכשווית, זה קהל מאוד מסוים,
כן.
קהל נישתי, ומי שמגיע לביאנלה יודע למה הוא בא. זה לא תיירים מזדמנים שפתאום גילו שיש תערוכה של אומנות עכשווית.
כן.
אבל לצד הביטנים הלאומיים האלה, יש גם תערוכה בינלאומית גדולה, שבה מוצגים מעל 100 אומנים, והתערוכות האלה הן התערוכות שעליהן עולם האומנות מסתכל, אלה תערוכות שנעצרות על ידי עוצרים, בכירים, זה בעצם הג'וב הנחשק ביותר של עולם האומנות, להיות כן. עוצר של תערוכה בינלאומית כזאת, שבאמת יש לה יכולת לתערוכה כזאת, להעלות דברים על סדר היום, על סדר היום האומנותי, העולמי.
כן, זה מה שרציתי לשאול, האם כן. באמת אחרי ביאנלה יש איזה הדהוד במוזיאונים שונים בעולם של מה ש...
קודם כל כן. ויש קודם כל שיח, והשיח הולך ונהיה יותר ויותר אינטנסיבי עם השנים, ככל שאמצעי התקשורת נהיים יותר ויותר נוכחים. Mm-hmm. כל ביאנלה מעוררת בהחלט הדים וגלים של שיח. אבל השנה, הקיץ הזה, זה לא רק שישנה הביאנלה בוונציה, אלא מתקיימת גם הדוקומנטה בקאסל.
הדוקומנטה.
דוקומנטה, שזה אירוע אומנות שמתקיים פעם בחמש שנים,
okay.
בקאסל, בגרמניה. שבניגוד לוונציה זאת עיר שאין בה שום דבר מיוחד, חוץ מהדוקומנטה.
שמה זה הדוקומנטה?
זאת תערוכה בינלאומית גם ענקית של אומנות עכשווית, שהתקיימה לראשונה ב-1955, כעשור אחרי המלחמה, כשזאת הייתה יוזמה של היסטוריון אומנות שחי בקאסל, ואמר לעצמו שהגיע הזמן להחזיר את גרמניה לחיק תרבות העולם, לחק אומות התרבות,
כן.
ועשה תערוכה של אומנות עכשווית, שאחל משנות ה-70 צברה תאוצה והפכה להיות הפלטפורמה המרכזית לצד הביאנלה בוונציה.
אז היא שרדה. היא הצליחה
כן,
לשמר את עצמה.
אבל היא מתקיימת פעם בחמש שנים, זה
כן,
לא
כן, זה שונה לגמרי, שתיים. נכון.
זה איזה אורך נשימה אחר, והתערוכה הזאת שמתקיימת ברחבי העיר, השנה למשל, זאת תערוכה מאוד... היא לא פשוטה לצפייה, היא עמוסה מאוד. הזכרנו כבר מקודם בכל מיני דרכים, אבל זאת תערוכה שמתעסקת בבעיות של העולם,
כן.
בבעיות של פליטים, של הגירה, של כלכלה. Mm-hmm. היא מעמידה במרכזה, למשל, את הקשר בין גרמניה ליוון.
הקשר הכלכלי.
כן. והיא מציפה הרבה מאוד שאלות פוליטיות, כלכליות, חברתיות, לתוך הדרך האומנות, ומעוררת גם שאלות לגבי טיבה של האומנות הזאת. האם זאת לא אומנות שקראנו לה כבר אומנות מגויסת?
כן.
לרעיונות הכי יפים והכי חשובים, אבל איך האומנות עצמה נראית בתוך הדבר הזה? זה מעורר עניין עצום, ביקורת עצומה בתוך עולם האומנות, ועדיין עולם האומנות נוהר הקיץ הזה בהמוניו, גם לוונציה וגם לקאסל שבגרמניה.
אומנים ישראלים מציגים גם בקאסל?
בקאסל מציג למעשה אומן ישראלי אחד, רועי רוזן.
באיזה תחום? באיזה תחום? כלומר,
הוא מציג עבודת וידאו אחת, חדשה, ועבודה מוקדמת, עבודה ישנה של רישומים שהוא עשה לפי הסוחר מוונציה. אבל עם איזה אינטרפרטציה שלו.
כן, בוודאי.
כן.
אוקיי, מעניין. הצטרף אלינו השלישי שיודע, והנה הדקות בשידור שבהם אני מפזזת לי בכיסא, שמחה על כל מילה שהוא מוציא מהפה, טל וייס, המומחה שלנו למחזות זמר, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר מצוין, אז מה קורה שם בבימות ברודווי? מה יש לך לספר לי השבוע?
קודם כל אני חייב לך ולמאזינים עדכון על מה שדיברנו שבוע שעבר.
נכון, The Great Comet.
נכון, שבוע שעבר דיברנו על המחזמר נטשה פייר וכוכב השביט הגדול של 1812. פעם אחרונה שאת צריכה להגיד את השם שלו.
כן, שאף פעם לא שמעתי שם כל כך ארוך, כן.
מחזמר שמבוסס על מלחמה ושלום של טולסטוי. מנדי פטינקין היה אמור להיכנס להציל את ההצגה. וברגע האחרון זה התפוצץ על ממש מאומה רבתי ברשתות החברתיות על איך יכול להיות ששחקן לבן ייכנס להחליף לפני סוף החוזה שחקן שחור.
כן.
אני לא איש בשורות, אתמול הם הודיעו שההצגה תרד בתחילת ספטמבר, אחרי שלא מצאו מחליף ולא הצליחו לפתוח את הפלונטר, אף שחקן לא רצה לבוא להיכנס.
כן, את הפלונטר הפוליטי הזה.
אני כן יכול להגיד שעכשיו יש משהו כמו 100 מובטלים חדשים בברודווי, באחת מההפקות הכי דייברס שהיו, ומתחילים כזה לחבס את הקביצה המלוכלכת בחוץ,
כן.
אז מה שעכשיו כאילו השמועות שמגיעות משחקנים אחרים בהפקה, שבכלל אותו שחקן שחור, הוא זה שיזם את כל המהלך הזה בצורה די מתוזמנת, כי הוא ממש נפגע
את
מאוד.
את המהלך? ברשתות החברתיות אתה מתכוון עם התגובות?
כן, כן. ממש היה כאילו, הביאו את זה שאותם אנשים שהוציאו את זה, שהם שחקנים, ביקרו אותו בחדר ההלבשה שלו, כמה ימים לפני שהכל כאילו התחיל. זה ממש, זה באמת, זה הולך לרדת כאחד מהסיפורים היותר מוזרים.
וואו, זה ממש קונספירציית הברודווי.
כן, אני שוב מסייג שזה, הכל זה שמות והכל זה זה, ברור. אבל זה, כל הסיפור הזה הוא פשוט, הוא עזוי וחבל, כי זה באמת מחזמר מקסים.
טוב, זה נשמע מחזמר מקסים. טוב, בסדר, אז עכשיו אתה הולך לשמח אותי בשמחות יותר נגישות לי מאשר מה שקורה בניו יורק, וזה בימות הארץ?
אז כן, אז קודם כל, אנחנו סיימנו עם מלחמה ושלום ועם רוסיה, ואנחנו מגיעים עם חזות זמר הרבה יותר שמחים. אז השבוע לפני,
כן.
15 שנים שזה, אתה כואב לי להגיד את זה, כי אני הייתי שם לפני 15 שנים.
אז אתה מבין שאנחנו מזדקנים כנראה.
הזמן עובר, כן. אז עלה מחזמר הרספלי בברודווי, כתבו אותו מרק שיימן וסקוט ויטמן, והוא מחזמר מקסים שמספר את הסיפור של טרייסי, שהיא בחורה צעירה ומלאה בבולטימור של שנות ה-60 בארצות הברית, שזה בערך המקום הכי גזעני והתקופה הכי גזענית בהיסטוריה של ארצות הברית.
כן.
ולה יש חלום מאוד מאוד פשוט, היא רק רוצה להופיע בטלוויזיה בתוכנית ריקודים
מאוד מאוד מוכרת וטובה בקרב בני ובנות הנוער.
נכון, אבל אף אחד לא נותן לה את ההזדמנות, בגלל שהיא שמנה וכל מי שנמצא שם הוא לא, וזה...
היא לא עומדת במודל היופי של התקופה.
בדיוק, כבר אז, את מבינה?
כן, אני מבינה טוב מאוד.
עכשיו, במקביל, ובמקרה או שלא במקרה, ההצגה גם מתייחסת כמובן לגזענות כלפי שחורים, שמתייחסת בבולטימור באותה תקופה, ולמאבק שלהם לקבל שוויון זכויות. זה מחזמר שזכה בשמונה פרסי טוני, כולל המחזמר הכי טוב, עלה בכל העולם. קהל שפחות מתחבר למחזות זמר אולי מכיר אותו מהגרסה שעשה לו, הסרט שעשה לו ב-2007 עם ג'ון טרבולטה בתפקיד של אימא של טרייסי ומישל פייפר וקווין לטיפה.
תגיד, ואתה לא מחשיב את הסרטים שהם מחזות זמר כמחזות זמר כי זה לא מחזה, אז אנחנו לא, זה יותר קל לבלוע את זה על ידי מי שלא ממש מהז'אנר?
לא, אבל אם זה מגיע, את יודעת, מה...
כאילו, עד הספה.
שזה בדיוק, או במסך הגדול, אז אולי זה נהיה יותר נגיש. Mm-hmm. עדיין, כאילו, עדיין לברודווי צריכה כרטיס טיסה וזה.
כן, זה נכון.
מה שכן, לא כבר במקרה של ארץ פריי, כי ממש שבוע שעבר, אני חושב שזה עלה בארץ, בהפקה פרטית.
כן.
עם רוני מרחבי בתפקיד טרייסי, שהיא שחקנית מדהימה, שממש שמח בשביל קהל ישראלי שיוכל סוף לראות אותה בתפקיד גדול. וגם עם שחקנים מדהימים כמו איציק כהן ועידן אלתרמן, טלי אורן שהיא מדהימה משחקת שם.
תגיד, זה לא טירוף לעלות מחזמר, שזו אחת ההפקות היקרות יותר שיש היום להציע לעולם התיאטרון, לעלות את זה באופן פרטי, זה אתגר קשוח.
כן, אבל זה שמי, כאילו... ברור שזה הרבה יותר מפחיד לעלות את זה מאשר שאם זה עולה בקאמרי או בבימה, שהם נגיד טיפה יותר מתוקצבים ויש להם את המנויים שלהם, שזה עוזר מאוד, אבל זה נראה כאילו הם עשו טפו טפו הכל נכון בינתיים. הם הביאו קאסטו והם הביאו צוות קריאיטיב מעולה, ואני ממש ממש מקווה כאילו שזה יצליח להם, כי מגיע לקהל ישראלי לראות מחזמר טוב ברמה הזאת.
אז בהקשר הזה יש אפילו עוד פעילות בארץ, במחזות זמר.
כן, אז אנחנו אומרים, כאילו, אנחנו עובדים לדחות ולהגיד שכאילו בקושי יש מחזות זמר מקורים בארץ, אז עוד מעט הולך להיות לנו אדם ישראלי שיש לו שני מחזות זמר חדשים, שזה אני כבר לא זוכר בכלל מתי היה. יש את אוהד חיטמן, הזמר והמלחין, שעשה הצלחה מסחררת עם המחזמר הישראלי שכתב בילי שוורץ, שעלה בזמנו בחג המחזמר.
כן.
גם דרך אגב עם טלי אורן ועם מיקי קם בתפקיד מדהים. והוא כבר שנתיים עובד על מחזמר חדש באיזשהו וורקשופ ביחד עם סטודנטים מבית הספר למשחק בעצמי. וזה המחזמר החדש, הוא נקרא מושלמים. והוא מדבר על איך אנחנו בתור קהל תופסים כוכבים, סלבים, בתור מושלמים, מנגד איך אותם כוכבים תופסים את עצמם.
כן.
עכשיו, זה עוד בפיתוח, וכנראה שיש עוד משהו כמו לפחות שנה עד שאנחנו נזכה לראות את זה, אבל היה פרזנטציה לפני שבוע, ויש שם שירים נהדרים, ואני אומר, זה מדהים לראות... שרואים מחזמר ישראלי מקורי טוב, ואני אומר שרואים, זה לא קורה הרבה, זה די נדיר.
כן.
פשוט כאילו, רק לחכות שזה יעלה, ואני ממש ממש מקווה שבמהרה בבימותינו, מה שנקרא, נוכל לראות את זה.
מעולה, זה באמת יש למה לצפות בתחום.
כן.
יופי, אז טל וייס, באמת הרבה תודה על העדכון הזה, גם מעבר לים וגם כאן, קרוב אלינו, למי שחובבים את הז'אנר, וגם למי שלא, זו הזמנה להתנסות, ולראות אם זה מדבר אליכם. תודה, טל. אני שמחה לעבור לנושא נוסף שקשור באומנות עכשווית. אנחנו נדבר על אומנות למען אומנות, לעומת אומנות מגויסת. הזכרנו את זה במהלך השעתיים. יצא לנו...
ספר פעמים.
נכון. זה אומר שזה חם. נושא חם חוזר ועולה בסוגה של אומנות עכשווית, ובכלל במה שקורה היום. אז אומנות למען אומנות, איך היית מגדירה את זה? מתי אפשר לדעת אם אני מביאה את עצמי ברמה הפוליטית, את הדעות שלי, את המעורבות החברתית שלי, שזה עדיין אני כאומנית, יוצרת, ומתי אני ממש יוצרת לשם היצירה באיזה מרחב נקי? איך אפשר לדעת? זה מסובך.
יכול להיות שהכי פשוט לחשוב על אומנות למען אומנות, כי אומנות מופשטת קודם כל, שהיא לא סיפורית, שאין בה משהו פיגורטיבי, שאת יכולה לקרוא אותו ולזהות את התוכן שלו, וזה באמת מושג שמאוד מזוהה עם המודרניזם בשיאו. דמייני ציור שמן או כאן או אקריליק על בד שמורכב כולו מקווים, מעיגולים, מצורות, מצבעים.
כן.
כלומר ציור שמתעסק רק בערכים צורניים כשלעצמם, בערכים פנים ציוריים, בקומפוזיציה, במשקל, בצבעים, בצורות, עניינים פורמליסטיים.
כן.
זה יכול להגדיר מה זה אומנות למען אומנות. זה אומנות שמתעסקת בעניינים הפנימיים של עצמה. וזה רגע של אמנסיפציה מאוד גדול של האומנות.
כן.
שהיא משילה מעצמה את הצורך בכל סיפור שהוא חיצוני לאומנות. Mm-hmm. היא לא רוצה לעסוק לא באם וילד, לא בטבע דומם, ובטח שלא בישו הצלוב או ב... קרב היסטורי, בשום נושא שהוא חיצוני לעניינים הפנימיים של האומנות.
כן.
אז מצד אחד זה רגע מאוד רדיקלי של האומנות, שהתרחש בתחילת המאה ה-20 והגיע לסיאו באמצע המאה ה-20, באמת של הפשטות מוחלטות, קיצוניות מאוד, רדיקליות מאוד. אבל אז גם קרה משהו שקורה בדרך כלל במסגרת המטוטלת הזאת, שיש רגע שהוא מאוד רדיקלי, הרדיקליות שלו מחזיקה מעמד זמן קצר מאוד, ואז זה הופך להיות כבר משהו מנייריסטי, זה כבר משהו שהוא ניתן לשכפול, כן. למחזור, ואז הוא מאבד מהכוח שלו.
אולי אפילו הופך לאיזה מיינסטרים?
כן, ואפילו למילה הגסה שהזכרת מקודם, הוא הופך לקישוט.
כן.
כי בסך הכל, ציור מופשט כזה של קווים, צורות, ואלכסונים משולשים, בצבעים שונים יכול להיות גם קישוט מאוד נחמד לסלון. Mm-hmm. ואז פתאום זה נהיה אובייקט בורגני, שבכלל שכח שפעם הוא היה רדיקלי, ופעם הוא טלטל את עולם האומנות. ואז מגיע הרגע שהאומנות למען האומנות קורסת, קורסת לתוך עצמה.
כן.
ומבחינה היסטורית זה קורה בשנות ה-60, בשנות ה-70, של המאה הקודמת, ומתחיל איזה צורך, מתוך האומנות עצמה, מתחיל להיות איזה אי נחת ביחס לרגע הזה של אומנות בתוך אומנות, למען אומנות, שגם בדרך כלל היא מוצגת בתוך הדבר שנקרא הקובייה הלבנה.
כן,
מושג
אוקיי.
מושג שגם צץ בשנות ה-70, שמתייחס לחללי צוגה לאומנות, שנועדו אך ורק להציג אומנות, כלומר, הם קירות לבנים, קובייה לבנה, אובייקטיבית, ניטרלית, שלא נועדה לשום דבר אחר מלבד להציג אומנות. זאת אומרת, אין לה היסטוריה קודמת, אין לה עבר, היא לא הייתה כנסייה קודם, היא לא הייתה ארמון, היא לא הייתה הנגר, היא לא הייתה מפעל, היא לא הייתה שום דבר.
וזה כדי מה? כדי לא לקשר את האומנות, את היצירה, באמת כמו שאת אומרת, לכל מסר אחר, נרטיב,
כן,
סיפור.
לחיים שבחוץ, לאפשר לאומנות להיות היא עצמה.
כן.
אז שוב, זה רגעים שהם גם מאוד קיצוניים ומרתקים ברדיקליות שלהם, אבל מהר מאוד הרדיקליות הזאת הולכת לאיבוד.
כן, מתפוררת.
ומאז בעצם אנחנו עדים לאומנות שיותר ויותר מנסה לעסוק בעניינים חוץ אומנותיים.
והאם אומנות מגויסת היא בהכרח כשמישהו מתערב לי, או שגם אני בתור אומן, אומנית יכולה להיות, לייצר אומנות מגויסת?
לגמרי, אני לא מדברת על ריאליזם סוציאליסטי במובן הסובייטי, שיש איזה קומיסר תרבות שאומר, צריך לצייר כך וכך, זה ברור וזה סיפור בפני עצמו, אלא אני חושבת שהדבר המעניין הוא אומנים שמגייסים את עצמם, ועושים אומנות שיש לה מסרים מסוימים, או שמתעסקים ב... נושאים מסוימים, והיום מה שאפשר לראות בשנים האחרונות באומנות, זה העיסוק גובר והולך בבעיות השעה, בבעיות אמיתיות, בעיות אקולוגיות, הזכרנו את זה
נכון, בשעה הקודמת.
זה קיים, זה קיים באומנות. בעיות של פליטים, של הגירה, מגדר, הרבה עיסוק במגדר, בזהות, בזהות אתנית, בזהות מגדרית, מכל הסוגים.
כן.
מתוך זה יכולה להיווצר גם אומנות מרתקת, מרתקת אינטלקטואלית ומרתקת ויזואלית,
כן.
אבל יכולה גם להיווצר אומנות פשטנית, שהיא נראית כמו איזו אילוסטרציה לטקסט, למאמר, למשהו שמאוד מעניין לדבר עליו, אבל לאו דווקא...
בטוח מעניין להציג אותו.
כן, אבל זה, אלה דברים שמעוררים דיון גדול באומנות, וכפי שכבר אמרתי כמה פעמים, אי אפשר לשים גבולות ברורים ולהגיד, אין איזה מרשם בדוק שלפי אפשר להגיד, זה טוב, זה לא טוב. קיצור, את מבינה שהאמנות עכשיו הייתי שדה פרוץ מאוד, עם הרבה מקום לשאלות, לתהיות ולדעות שונות.
כן. והנה שוב בא לידי ביטוי האתגר שבעבודה היומיומית שלך.
בהחלט.
כעוצרת. אז חדר עלינו לאולפן, אליה גרינפלד, ושמעתי שאתה בא לבאס. למה? אז על מה אתה בא לבאס? נראה לי אתה בא לבאס אותי על משהו שאני כבר בלם הכי מבואסת עליו. זה מאוד משמח אותי דווקא שאני לא לבד בקבוצה. על מה אתה בא לבאס?
לא יודע. על כריסטופר קולומבוס. אמרו שזה ארצות הברית.
יש יום קולומבוס.
נכון.
נכון, שיש אגב הרבה מאוד מחאה לגביו.
נכון.
אז יאללה, על זה אתה בא לבאס?
כן.
על המחאה או על היום?
על
אתה מבלבל אותי.
אני לא מבין איך אפשר שלא לבאס עם כל החדשות. כל מה שקורה. לפני 525 שנה, קולומבוס טייל מסביב לעולם בשביל להגיע ליבשת אמריקה.
כן.
וגיליתי את זה, אמרתי, אולי יש שם כמה עובדות שמחות, ואני אוכל להביא לפינה, ואז אולי נעשה פינה נחמדה.
נו.
אבל גיליתי רק עובדות עצובות. ידעת שהוא לא היה הראשון באמריקה, הוא לא היה אירופאי הראשון.
זה הגיוני, זה אני מהנהנת, נכון.
אבל העולם, שהוא לא כאילו חכם כמוך, הוא לא יודע. ההיסטורית זה לא מדויק. האירופאי הראשון שהיה באמריקה היה ליפר אירקלסן. שהוא האיסלנדי.
כן. הבנתי לפי המבטא שהצטרף פה להגיעה.
אורקיסן. לא, חשוב לי לעשות את זה.
נכון, שלא נפגע בתרבויות שונות.
כן, אז הוא בשנת 1000 אחרי הספירה בקירוב, הוא הפליג לחקור את האדמה שממערב לגרינלנד, והוא הגיע למקום שקראו ניופאונדלנד, ויש שם עדויות ליישוב שהוא הקים, אז בעצם קולומבוס לא היה הראשון.
אז איך זה שהוא מיתג את עצמו כהראשון, וזה מבינה, עבד לו עד היום, יש הכל, יום קולומבוס.
הכל מיתוג, נכון. ואנשים חושבים שהוא גילה את אמריקה, אבל היבשת אפילו לא קרויה אמריקה. את יודעת למה היא קרויה? לא, סליחה.
בדיוק.
סליחה, בוא נעשה את הטק הזה שוב. היא לא קרויה קולומביה, היא קרויה אמריקה.
נכון, אז למה?
למה, את יודעת באמת למה?
לא, לא.
זה
אני לא יודע. הנה, בבקשה, רותי פה.
כי זה גם עניין של...
מישהו אחר.
נכון, זה העניין של מיתוג. קודם כל, הוא חשב שהוא גילה את הודו. זאת אומרת, עד יום מותו, הוא לא האמין שיש שם, הוא לא ידע שיש שם שטח חדש.
נכון.
הוא חשב שהוא הגיע להודו מהצד השני. והראשון שהוא הבין שזה בעצם משהו חדש, זה ימאי שקוראו לו אמריקו ויספוצ'י, והוא חשב שהוא מצא יבשת חדשה, אבל מה שהוא עשה, הוא גם הוציא הודעת יח"צ, הוא פרסם ספר. וזה היה כמה שנים אחרי קולומבוס, 10 שנים אחריו, וכשציירו מפה של החלקיק אדמה הזה, קראו לזה אמריקו, על שם הזה שהוציא את הספר.
כן, חלקיק קולומבוס. קטן, בקטנה נכון. כזה.
הוא גם, את יודעת שקולומבוס לא חשב שהעולם, כאילו לא היה הראשון שחשב שהעולם עגול? זאת אומרת, בתקופתו של קולומבוס ידעו שהעולם עגול.
כן.
אני היחיד שחשבתי שכולם חשבו שהוא היה שטוח?
בתקופה של קולומבוס, די, זה כבר היה ידוע.
אז למה אנשים לא הפליגו, את יודעת למה אנשים לא הפליגו מהצד השני להודו?
למה? לכל...
כי חשבו שלא תספיק ההספקה, הם אמרו, אתה יכול להפליג מהצד השני, אבל לא היה לך מספיק... מהנהנת.
כן, אנחנו שתינו מהנהנות כאן.
זה לא מיודע, זה בעיה.
אנחנו לומדות כאן הרבה באולפן.
צריך את התוכניות פחות חכמות. והוא הגיע לאי בקובה, אי שקולו היספניולה, לא, סליחה, מזרחית לקובה, והוא הביא בפרח את התושבים שם, וקוראו להם שני דברים. קודם כל, אחרי 50 שנה, כל אוכלוסיית האי הוכחדה.
מה?
כן, ממחלות שהביאו האירופאים. זאת אומרת,
הם לא היו מספיק...
הם לא היו להם מערכת חיסונית מספיק חזקה בשביל להתמודד עם...
מותאמת, כן.
וגם הוא מאוד התעלל בהם. זאת אומרת,
הוא
ראה בהם נחותים, והוא הכריח אותם להביא לו זהב ומיסים, ומי שלא היה מביא לו מיסים, הוא היה קוראת לו ידיים. ברמה כזאת, שמלך ספרד נאלץ להגלות אותו מהאיש שעליו הוא שולט, כי כולם אמרו, תקשיבו, קולומבוס, הוא איבד את זה.
אוי ובוי, זה כבר ממש מבאס. אף על פי שלא הייתה לי חיבה אישית לקולומבוס לפני כן.
לא, מה יש לך נגדו?
לא, תשמע, כל הסיפור הזה עם ה... אגב, הזכרת את הרעיון שהוא חשב שיגיע לאינדיה, ואז מפה באמת אינדיאנים, זה השם שהם כבר לא אומרים את זה.
אז הנה אמרת.
לא, אבל אמרתי כדי להסביר.
לשם המדע.
לשם המדע, כן. אז ילידי המקום הם באמת יוצאים במחאות, ויש ממש סרטונים שאפשר לחפש ביוטיוב לגבי מה קולומבוס אומר בשבילי. לא, אני מדבר על זה. אל תבאס אותי על היום. היום יש יוטיוב, אל תיקח לי את היוטיוב. אז באמת יש סרטוני מחאה של ילידים בצפון אמריקה, לגבי מה בשבילם אומר קולומבוס, שזה מחיקה של תרבות שלמה. וואו, אני רואה שנכנסתי לרעיון של לבאס על הבוקר. אני לקחתי את זה קשה.
כי בכל מקום יש באסה פשוט.
אליה גרינפלד, תודה רבה לך שביאסת על הבוקר, ועוד בסוף השעה של השעתיים שלנו של התוכנית. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו לאולפן. רותי, ככה לקראת סיום, אני רוצה להודות לך שלמדתי המון על התפקיד שלך בתור עוצרת. אני אזכיר שוב שאת עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות. יש איזושהי תערוכה שאת עובדת עליה ככה היום, ויכולה לייצר אצלי כמיהה לבקר במוזיאון בזמן הקרוב?
אני עובדת עכשיו על תערוכה שתהיה רק בשנה הבאה, שאני קוראת לה הוליווד ומיתוסים אחרים. וזו תערוכה של אומנות וידאו.
כן.
של אומני וידאו. שהאומנות, הווידאו שלהם מתעסק במיתוסים הוליוודיים, במכניזם ההוליוודי, ובעצם אם התחלנו ודיברנו על וידאו כמדיום שהתחיל כמשהו אלטרנטיבי בשולי עולם האומנות, אז אפשר לראות איך תוך כמה עשורים הוא הפך להיות, הוא שינה לגמרי את פניו, והפך להיות מדיום מאוד מושקע, שבעצם מסתכל היום על ה מקור ההורי האחר שלו, שזה עולם הקולנוע, ושואב גם מהגיבורים, גם מהסיפורים, וגם מאופני השיווק של הוליווד. כן, אז זה משהו שאני עובדת עליו, וזה
הוליווד ומיתוסים אחרים. מעולה. אני רוצה להודות לך שליווית בגבורה את השעתיים האלה, גם בטלוויזיה בשעה הראשונה וגם כאן. תודה רבה לך, רותי דירקטור, עוצרת לאומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות. אני אומר תודה גם לענת אורי, עורכת ומפיקת התוכנית. תודה לאלון מקלר, הטכנאי באולפן. אני גיל מרקוביץ', רוצה להודות גם לטל וייס ולאליה גרינפלד שעזרו לנו ככה בשידור. 104.9, 105.3, כאן אודי, זמינים בכל מקום. להתראות.